לפני שבועות אחדים צורפה הרשות הפלסטינית לאינטרפול כמדינה חברה. זאת בניגוד ולמרות מאמצים דיפלומטיים גם של ישראל וגם של ארצות הברית, בין ההשלכות שעשויות להיות למהלך ומטרידות את ישראל, נמצאת גם האפשרות להסגרת בכירים ישראלים, פוליטיקאים וקציני צבא, וגם החשש מחשיפתם של אנשי הרשות הפלסטינית למידע ביטחוני בינלאומי רגיש. ואנחנו רוצים לשוחח גם על החששות הללו וגם על הדרך שהובילה להסכמה הבינלאומית להכניס את הרשות הפלסטינית לאינטרפול. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שבעבר היה היועץ המשפטי של משרד החוץ, מומחה לדין הבינלאומי, הדוקטור אלן בייקר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל, האם החשש הישראלי מוצדק?
תראי, אתה דיברת על שני דברים. דיברת על יוזמת הוצאות צווי מעצר נגד ישראלים, ודיברת על חשיפה למידע רגיש.
כן.
אז לגבי הראשון, אני לא חושב שהחשש הזה מוצדק. לאינטרפול יש חוקה, והחוקה קובעת בסעיף מאוד מרכזי שאסור, תכלית האיסור לפעול מתוך מינים פוליטיים במסגרת אינטרפול, כך שכל דבר שנובע ממינים פוליטיים מיד למעשה נפסל. ולכן אני לא חושב, אני לא שותף לאותם הדעות של כל מיני גורמים, כולל בכירים, שנכנסים לאיזה מגננה שאוי ואבוי, עוד מעט יוציאו נגדנו צווי מעצר. אינטרפול לא יוזם צווי מעצר, אינטרפול משמש כצינור להעברת צווי מעצר על בסיס בינלאומי, צווים שהוצאו כדין על ידי בתי משפט המבוססים על ראיות וכל מה שנחוץ במערכת משפטית. כך שאני לא חושב שעצם הקבלה של הפלסטינים לאינטרפול, שבפני עצמו זה דבר חמור ביותר, והפרה של כל העקרונות של אינטרפול, אני לא חושב שזה יביא לידי מבול של הוצאות צווי מעצר.
עכשיו לבעיה השנייה, בעיה של חשיפה למידע ביטחוני רגיש.
כן, אז יש כאן, זאת אומרת, כל מי שחבר עבירה באינטרפול, אז מקבל או יכול להיות, מקבל גישה למודיעין, למידע מודיעיני, שבהחלט יכול להיות רגיש מבחינתנו. ואני לא בטוח מה בדיוק מידת המעורבות שתינתן לפלסטינים בתחומים האלה. הנטייה שלי לחשוב שכל התרגיל הזה של הצטרפות לאינטרפול, לא, זאת אומרת, הפלסטינים לא מעוניינים להיות פעילים בתוך אינטרפול. הם רצו להצטרף לעוד ארגון חשוב בינלאומי. זה היה תרגיל יחצנות מצידם. כמו שהצטרפו לבית הדין הפלילי הבינלאומי ואי אלו ארגונים אחרים. הם רצו להוסיף עוד X על יד עוד ארגון בינלאומי כדי להוכיח שהנה אנחנו מדינה ככל מדינה אחרת. אני לא חושב שהם מסוגלים. אני הייתי בין אלה שניסחו את סעיפים בהסכם הביניים עם הפלסטינים לגבי המשטרה הפלסטינית. אני לא בטוח שהמשטרה שלהם ערוכה לפלטנות בינלאומית הנחוצה כדי לממש חברות באינטרפול.
אז עוד רגע אני אשאל אותך לגבי הסעיפים האלה והפרשנות שאתה נותן להם כמי שהיה שותף לכתיבה שלהם, אבל הערת תוך כדי שכל הקבלה שלהם מנוגדת לעקרונות האינטרפול. מה הם העקרונות הללו שמנוגדים ואיך בכל זאת הצליחו לעקוף?
טוב, אינטרפול פתוח למדינות. Countries באנגלית. ואין מדינה שקוראים לה פלסטין. הפלסטינים היו רוצים לחשוב שיש להם הכרה כמדינה במסגרת האום, אבל האום לא מקים מדינות, ולכן מבחינה משפטית בינלאומית אין מדינה פלסטינית, ולכן אין להם כל זכות חוקתית להיות כלולים כחברים בארגון אינטרפול. כמו שהם אין להם גם אותה זכות להתקבל כמדינה בחוקה של בית הדין הפלילי הבינלאומי. אבל הארגונים האלה מבוססים על רוב פוליטי של מדינות, ולכן רוב אוטומטי שקובע משהו לא בהכרח פועל בהתאם לחוקה של אותו ארגון, והם יכולים למעשה להחליט בדיוק ההפך, וכך עשו.
אבל זה עניין של, זה עניין של, נגיד שזה לא חוקי, נגיד שזאת רק החלטה פוליטית, אבל אין מה לעשות, הגוף הפוליטי הזה הוא גם הגוף שיכול כחלק מ... זאת אומרת, יש לו את המקבילה גם באום, ובאום הם התקפו אותנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, לצעוק מול עצמנו ולהיות, לשחק שח מול עצמנו, להגיד שאנחנו צודקים ומנצחים. אבל בכל הגופים הבינלאומיים הללו, הכל זה אינטריגות ורוב נכון. ערבי אוטומטי. מה נכון. נרוויח מזה?
אז יתקפו אותנו, מה, משהו חדש בזה? הרי מאז ומתמיד תוקפים אותנו, אני 30 שנה ישבתי בוועדות האומיות ותקפו אותנו והתגלנו. בשביל זה יש לנו משרד החוץ, בשביל זה יש לנו דיפלומטים מוכשרים שיודעים להתמודד עם זה. אבל זה לא משנה כהוא זה את מעמדנו כמדינה חברה באום, וזה לא מקדם כהוא זה את השלום בינינו ובין הפלסטינים. ההפך, זה מרחיק, בגלל שככל שהפלסטינים מפרים את ההסכמי הביניים, הסכמי אוסלו, שאוסרים עליהם להצטרף לגופים בינלאומיים, אז הם מרחיקים את האפשרות של חזרה למסע מותן, והם מעמידים אותנו, את מדינת ישראל, בעמדה שאנחנו יכולים יום מן הימים להחליט, אוקיי, הפרתם את ההסכמים, אין יכולת לחזור למסע מותן, לכן אנחנו נחליט לראות בהסכמים האלה כבטלים ונפעל בהתאם לאינטרסים שלנו.
זאת אומרת, בכל רגע נתון, וזה חוזר על עצמו, כל פנייה שלהם לערכאות בינלאומיות ולטריבונלים כאלה ואחרים, זה בעצם חריגה או הפרה של ההסכמים, ומדינת ישראל הייתה יכולה לנצל כל הזדמנות כזאת כדי להגיד, אוקיי, אתם לא מקיימים את שלכם, אנחנו זורקים את כל ההסכמים הללו לפח.
תראי, לפי דיני האמנות הבינלאומיות, שזה זהה לדיני החוזים, כל מי שיש על חוזה יודע שאם צד אחד מפר הפרה יסודית של הסכם או חוזה, כך שאי אפשר לממש או להמשיך לממש את ההסכם, אז הצד הנפגע יכול לראות בהסכם הזה כבטל, ולפעול כאילו ההסכם לא קיים. עכשיו, ממשלת ישראל החליטה מתוך האינטרסים של ישראל לא לעשות את זה, בגלל ש... לבטל את ההסכמים, משמעות הדבר שישאר איזה וקום משפטי שאולי לא יטיב עם האינטרסים שלנו. כך שבינתיים הוחלט לא לעשות את זה, אבל ברור שיש את היכולת לעשות את זה אם וכאשר נרצה. אני רוצה רק להוסיף עוד דבר. הרי אינטרפול זה גוף מאוד מאוד חשוב ורציני ותפקודי, זאת אומרת זה גוף מקצועי. זה לא גוף פוליטי, זה לא אמור להיות גוף פוליטי, ואני בטוח שאלה שמנהלים את אינטרפול, והמדינות הרציניות שהן זקוקות לאינטרפול, חברות באינטרפול, מאוד מצטערות על מה שקרה, בגלל שלמעשה הפלסטינים הפכו את אינטרפול, לא הפלסטינים, ואלה שהצביעו באדם, הפכו את אינטרפול למעשה לגוף פוליטי, ופגעו באמינותו וביוקרתו, כמו שהם עשו אותו דבר עם בית הדין הפלילי הבינלאומי.
יכול להיות שבגלל בגלל המציאות הזו אי אפשר להתעלם מהמעורבות של הרשות הפלסטינית בתמיכה בטרור, בחברות הקשר עם חמאס, הקשר עם ארגונים נוספים. יכול להיות שכל הדברים הללו יגרמו לאינטרפול לייצר בתוך עצמו איזושהי מערכת של מגננה מזליגת מידע ביטחוני. זאת אומרת שכמו
ש... ברור.
כן?
ברור, ברור. זאת אומרת, זה חלק מהמנגנון שלהם. יש להם מנגנון מאוד מסועף, ואני לא אכנס לזה. כן. אבל ברור שהם יצטרכו, זאת אומרת, הם יצטרכו להקפיד יתר על המידה על הסיווג הביטחוני של החומר, ולוודא שזה לא זולג, אין זליגה לגורמים שישתמשו בזה לצרכים פוליטיים, או לצרכים שלא עולים בקנה אחד עם המטרות של ארגון אינטרפול.
אני רק חייב לשאול אותך, אתה אמנם נשמע לי יחסית רגוע, משני הפרמטרים הללו שציינו, אתה אומר, אני לא מצטרף לזה, על זעקת המבועלים, גם אם הם בכירים. אבל בכל זאת, איפה קשלנו בהכנה לפני ההחלטה? או שתאמר לי שאין מה לעשות, זה הרוב, הם יכולים להחליט מה שהם רוצים.
אני לא מעורב יותר, פעם הייתי מעורב בדברים כאלה, היום לא. היום אני במרכז הירושלמי לענייני ציבור. אני לא יודע מה בדיוק נעשה על ידי משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה. אני מבין שהיו כל מיני מגעים עם משפטים בינלאומיים בלונדון, אבל קראתי על זה מאמרים, אבל אני לא יודע בדיוק מה היה. אבל אני רגוע בגלל שכל הדברים האלה, הרי אבו מאזן בסייב עריקת והאנשים שלהם, הם יודעים שברגע שהם יודיעו פעם בערך פעם בשבועיים או פעם בשבוע וחצי שהם הולכים לבית הדין הפלילי או הולכים לאינטרפול או הולכים לפה או לשם, הישראלים מתרגשים ונכנסים לפניקה, וזה מה שהם רוצים. והם רוצים שהישראלים ייבהלו מכל הדברים האלה, וזה אכן קורה, ועובדה שאתה מראיין אותי על הנושא הזה, מראה שיש דאגה וחשש.
כן, אני נשמע מבוהל.
נכון, אני יותר רגוע, אני חושב שהפלסטינים עשו את זה לא בגלל שמעניין אותם אינטרפול, בגלל שהם זקוקים להישג פוליטי, יחצני, וקיבלו את ההישג הזה. עכשיו הם יעברו הלאה לעוד ארגון.
עכשיו לגבי עצם היכולת שאולי שהצבא שלהם במקום אולי פגיע יותר, יש דבר כזה? כי לדוגמה בבית הדין
בהאג
אמרו שעכשיו אנחנו יכולים לתבוע אותם כי הם בתוכו.
זה לא עניין, זה לא תביעה, התביעה זה בבית דין, אנחנו מדברים על הוצאת צווי מעצר. עכשיו ברור שעצם העובדה שהם כאילו התקבלו במסגרת של אינטרפול, זה חושף אותם גם כן לסכנה מבחינתם, שגם הם יהיו יעד לצווי מעצר וכו'. כך שזה סכין דו צדדי שגם מסכן אותם, ואני לא יודע אם חשבו על זה עד הסוף, אבל זה מה שמביא אותי למחשבה שהם לא באמת מעוניינים בפרטי הפרטים של אינטרפול, הם מעוניינים להשיג הישג מדיני בזה שהם נחשבים כמדינה, וזה הם עשו באינטרפול. חבל מאוד שהמדינות הרציניות האירופאיות והמדינות המערביות לא פעלו בצורה רצינית מאוד מתוך דאגה לשמור על העניין, על הארגון שלהם. זה באמת חבל, בגלל שמה שקורה, יש איזה כרסום בכל אורך הקהילה הבינלאומית, בארגונים השונים, ארגון יונסקו, שאמור היה להיות ארגון לענייני חינוך, מדע ותרבות, איבד את האמינות שלו, בגלל שהפלסטינים הפכו את זה לארגון שקובע שאין ליהודים זכויות בירושלים. אז הם הפכו את ארגון יונסקו לארגון בלתי אמין, מגוחך ובלתי רציני. אותו דבר עם המועצה לזכויות אדם של האום, שיש לו רק אג'נדה אחת, שזה לתקוף את ישראל ולא להתעסק בכל הבעיות האמיתיות של זכויות אדם בכל העולם. והם לאט לאט מנסים לחרסם בכל הארגונים האלה, והם למעשה גם הפכו את בית הדין הפלילי הבינלאומי בזה שהם פעם בשבועיים שלושה מגישים תלונות נגד ישראל, הם הפכו את זה למעין טריבונל ביתי שלהם. וזה פוגע בבית הדין. אני הייתי בין מנסחי החוקה של בית הדין הפלילי הבינלאומי, וזה נוגד את כל הרעיון של בית דין, שהוא גוף ניוטרלי, שהוא לא נוקט או יוזם דברים שממניעים פוליטיים. וזה למעשה הרס את בית הדין הזה.
אז בעצם אנחנו אומרים יש פה ארגון שהוא לא מדינה ומצליח צעד אחרי צעד לחרסם בתוקפם ובמהמנותם ורצינותם של ארגונים בינלאומיים, וזה פשוט תופעה מדהימה.
שוב, אתה נבהל מזה. אני לא, בגלל שאני 30-40 שנה מסתובב בפרוסדורי האום והארגונים השונים, וזה לא מפתיע אותי. אבל כל הגופים האלה הם גופים פוליטיים. כל ההחלטות, גם של כל הגופים האלה, הם לא מחייבות. אז זה החלטות פוליטיות שהתקבלו על ידי רוב של אותם המדינות, שזו העמדה שלהם. זה לא מחייב לא אותנו, וזה לא מחייב את הקהילה הבינלאומית, או זה לא מחייב את המדיניות הרציניות שצוחקות, ואומרים, אנחנו נמשיך לנהוג איך שאנחנו רוצים לנהוג לפי האינטרסים שלנו, ולא לפי הגחמות של רוב אוטומטי שמודרך על ידי שיקולים פוליטיים של הפלסטינים.
דוקטור אלן בייקר, אני מאוד מודה לך על דברי ההרגעה הללו. חשוב. תודה רבה.
כל טוב. שלום, שלום.